today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. מסכת בבא מציעא, דף ממלף, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ לבת הדברים. בהם עושים קולת התורה נניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך, מלא ישועות ונחמות, ניסים ונפלאות, ובשורות טובות. אמן כן יהי רצון. היום הזה בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם מתו בני ארון, נדב ואביהו בהקריבה מזרה אשר לא ציווה אותם, ולכן היום תענית צדיקים כאמור בשולחן ערוך סימן תף קופי, סעיף ב. וביום זה באותה שנה הוקם המשכן, כאמור בסוף ספר שמות בפרשת פיקודי. 10 עטרות נטל אותו היום כאמור במסכת שבת דף פז. ומהיום ועד חטא בניסן יום טוב במגילת תענית. כנאמר שם מן ריש ירחה, מראש חודש, עד חטא בו, איתה קום תמידה, נתייסד קורבן התמיד להביאו משל רבים ולא למספד באון, שלא יהיו אלו ימי הספד. א' בניסן, יום קורבן עיצים לבני ערך בן יהודה, כאמור במסכת תענית. היום הזה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל בן רבי נתן נטה הלוי, קלין, בעל מחצית השקל, ושל רבי יוסף בן רבי יעקב יצחק, אורך גלרנטר, בעל בשנת חכמים, ושל רבי חיים פרץ בן רבי מורדכי דוד קנייבסקי, אביו של הסטייפלר, ושל רבי מושי יוסף בן רבי מיכאל אופמן הדיין מפאפה, בעל מי באר מים חיים, ושל רבי אליהו בן רבי שמואל לייב שווי, ראש ישיבת פילדלפיה, ושל רבי שמחה בן רבי דוב כהן, מראשי ישיבת נתיבות עולם ובעל הבית היהודי. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה, תגן על בני משפחותיהם, עלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיץ לשוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, לעילוי נשמותיהם הטהורות, ולעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, שהוא כנגד כולם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו, נקמת דם עבדיו השפוך תעמוד לנשמותיהם לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב. בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי, בעד כל כלל ישראל, לישועת הכלל ולישועת הפרט, ולגאולה קרובה לבוא, ובמהרה בימינו יקיץ לשוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נא רפא נא להם, אל נא רפא נא להם, אל נא רפא נא להם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. תהילים פרק סמך זין ליום שלישי, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ תנחם סלע. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. תהילים פרק קוף י' ג' מתוך הלל לראש חודש, הללויה, הללו עבדי אדוינוי, הללו את שם אדוינוי, אי שם אדוינוי, מבורך מעתה באדולה ממזרח שמש עד מבוא ומעולל שם אדוינוי, רם על כל גויים אדוינוי, על השמיים כבודו מיקה אדוינוי, אלוהינו המקביל השבת. המשפילי לראות בשמיים ובארץ מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, לא שבעים נדיבים הם נדיבי עמו, מושיב יעקר את הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. תהילים פרק קוף. מזמור לתודה ריהו לאדוני כל הארץ, עידוד לאדוני בשמחה בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בואו שערה בתודה חצותה בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוצא מצער לבחה מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה אשתה, בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן. ראש חודש ניסן, א' בניסן, תשפ"ד, מנהג טוב לקרות בכל יום ויום פרשת הנשיא של זה היום, כי כל נשיא ונשיא היו לו סודות גדולים, אשר המשיכו שפע הרוחניות לכל אחד לשבטו כל ימי עולם, ובקריאת הפרשה הוא מעורר קדושת היום. וביום י' ג' בניסן קוראים פרשת, בעל אותך עד כן עשה את המנורה, והוא כנגד שבט לוי, כך כותב השלה הקדוש, שמביא כף החיים. בטוב ליתן לאחר סדר קריאת הנשיא ג' פרוטות לצדקה, בעד מנוחת אבי ואמו או שאר נפשות קרובים, או בעד כל נפשות מת מישראל. שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, אלו הם פרשת כהנים אמור על הכהנים, ופרשת לוויים קח את הלוויים של פרשת בעל אותך, ופרשת תמהים לרשי זה פרשת פסח שני, ולתוספות פרשת ויהי נזרו מקודשי בני ישראל, ופרשת שילוח תמהים, ופרשת אחרי מות, ופרשת שטויי יין, ופרשת נרות, ופרשת פרה אדומה, כאמור במסרת גיטין בדף סמך. באותו יום א' בניסן נטל 10 עטרות, אלו הם ראשון למעשה בראשית, ורשי כותב שאחד בשבת היה ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון לירידת האש, ראשון לאכילת קודשים, ראשון לשכון שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, ראשון לחודשים, כאמור במסכת שבת דף פז עמוד ב'. באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים, כאמור בתחילת מסכת ראש השנה. כתב הגרא שכל הדלת ראשי שנים הם יום טוב. ובמסכת ראש השנה בדף י' עמוד ב' נאמר, תניה רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, ובתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בניסן יגלו, בתשרי עתידים להיגאל. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. וידועים דברי רבנו תם בתוספות במסכת ראש השנה בדף זך עמוד א', מה שייסד רבי אלעזר הקליר בגשם דשמיני עצרת כרבי אליעזר דאמר בתשרי נברא העולם ובשל פסח יסד כרבי יהושע, אומר רבינו תם אילו ואילו דברי אלוקים חיים. ואיקה למימר ויש לומר שבתשרי עלה במחשבה לברות ולא נברא עד ניסן. וכן הביאו מרבינו הארי, וכן כתב אגרה, והזכרנו את מסכת שבת דף פז עמוד ב' על ראש חודש ניסן שנטל יוד עטרות, ואחד מהם ראשון למעשה בראשית, ורשי פירש שאחד בשבת היה, והיינו שהעולם נברא ביום ראשון בשבוע. אמנם הריטב"א והר"ן פירשו, שרשי סובר כמאן דאמר בניסן נברא העולם, ולפי זה ראשון למעשה בראשית, היינו שנברא באלף בניסן. דהיינו שמחשיב רק מהיום השישי, יום בריאת האדם. בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, בעזרת השם ובישועתו, אשתה בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף ה-40 במסכת בבא מציע, דף מם. בסיום השיעור שאלנו אתמול 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, יורשים גדולים וקטנים והשביחו גדולים את הנכסים, למי השבח ומדוע בתשובה? מתחלקים בשבח בשווה מפני שהגדולים מוכלים לקטנים. שאלה שנייה, קרוב היורד לנכסי שבוי והשביח, למי השבח והתשובה? הקרוב מקבל בשבח שבחלקו של השבוי כאריס. שאלה שלישית, יורש שהשביח ואחר כך בא אדם והוכיח שאף הוא יורש, מה דין השבח ומה הטעם והתשובה? כל השבח לאמצע, מפני שירד שלא ברשות. ובניגוד לדין שאין מורידים קרוב לנכסי קטן, שאלה רביעית, כיצד מחשבים את החסרונות של כמות גדולה לרבנן ומדוע? והתשובה לפי המידה, וככל שהמידה גדולה, החסרונות גדלים, ואף שהעכברים אוכלים את אותו חיסרון, כשיש כמות גדולה הם קוראים לחבריהם לבוא ולאכול עמהם. כך מביא מטוסות בשם הירושלמי. שאלה חמישית, האם מותר למוכר לערף שמרים כדי שייצאו עם המידה והתשובה? לרבי יהודה מותר לחכמים אסור. בשאלה האחרונה על דף מם הייתה, האם סכום דמי המקח יכול להוכיח מה כלול במקח והתשובה? לרבי יהודה אדמים מודיעים ולרבנן אינם מודיעים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היומי אתמול בדף מם במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קרוב ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, א' בניסן, ראש חודש ניסן, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מיני דמי תשפ"ד. עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מם א' במסכת בבא מציע, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ' עמוד א', מן המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד, 11 שורות מתחילת הדף, משנה הפותחת במילים המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה יוציא לו חסרונות. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ממשיכה המשנה לדון בפיקדון שדרכו להיות הולך ונחסר, על ידי אכילת עכברים וכדומה, כגון תבועה וכיוצא בה, כיצד מחשבים את הקלקול הזה, כאשר השומר מחזיר את הפיקדון. אומרת המשנה, מפקיד פירות אצל חברו, והשומר עירב פירות אלו עם פירותיו שלו, כך תבאר זאת הגמרא, שכן אם לא ירבן אלא עומדים הם בפני עצמם, מחזירם לו כמות שאין, ואומר לו הרי שלך לפניך. אז המפקיד פירות אצל חברו, והשומר עירב פירות אלו עם פירותיו שלו, הרי זה השומר כאשר מחזיר לו את הפירות, יוציא לו חסרונות. מחזיר הוא פחות ממה שהפקיד בידו, שמנקה לו כמה שפירות אלו רגילים להתחסר. מבארת המשנה כמה השיעור שיש לו לנקות מכל מין, לחיטים ולאורז מנקה 9 חצאי קבין לכל קור. בקור יש 30 שאה, ובשאה יש 6 קבים. ולא נקת אתן 4.5 קבין, בגלל הסיפה ששם שנינו 9 קבין. לסעורים ולדוחן מנקה 9 קבין לקור, לקוסמין ולזר הפשטן מנקה 3 שאין לקור. הכל לפי המידה כך, הוא מנקה שיעור לכל קור וקור, והכל לפי הזמן, וכך מנקה שיעור זה לכל שנה ושנה. לפי חשבון מה שנשתער מהשנים הקודמות, כגון בקוסמין שמנקה לו עשירית, 3 שאין עם עשירית הקור, שנה ראשונה מנקה עשירית, שנה שנייה מנקה עשירית ממה שנשאר, וכן הלאה. כך אומר התפארת ישראל. מביאה המשנה דעה החולקת על תנקה מה שאמר הכל לפי המידה. אמר רב יוחנן בן נורי, וכי מה אכפת להם לעכברים כמה קורים יש שם, ועל האוכלות, בין מהרבה, בין מכימה, עכברים אוכלים את השיעור הרגיל להם, בין אם יש שם הרבה פירות או מעט, אלא אינו יוציא לו השומר לנקות חסרונות כשיעור הזה לכל קור וקור, אלא לקור אחד בלבד. כגון אם יפקיד בידו 5 קורי חיטים, מנקה לו השומר רק 9 חצאי קבין לכל שנה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אלא לפי הסברה הזו, גם אם יפקיד פחות מקור, צריך לנקות את השיעור הזה. תרצים התוספות שאכן, אם יש שם פחות מקור, העכברים אוכלים פחות, שכן אינם יכולים להידחק ולהתחבא במקום בו מונחים הפירות. אבל מכל מקום הם אוכלים קצת, ולכן צריך לנקות לפי חשבון, כגון חצי השיעור השנוי במשנה לחצי קור. ואילו המאירי סובר, שאכן גם אם יפקיד פחות מקור, מנקה את השיעור השנוי במשנה. וכתב הראב"ד שסבר רב יוחנן בן נורי, שחצי משיעור החסרונות הוא בגלל אכילת העכברים, וחצי בגלל ריקבון הפירות, ואת החצי שבגלל העכברים מחשבים רק לקור אחד. מביאה המשנה דעה נוספת, רב יהודה אומר, אם הייתה מידה מרובה אם יפקיד הרבה פירות, אינו מוציא לו השומר חסרונות מפני שמותירות, מתנפחות, שכן דרך המפקיד להפקיד בימות החמה, כאשר הפירות יבאישים, ולקחת פירותיו בימות הגשמים, כאשר הפירות מתנפחים מחמת רטיבות הגשמים והקור, ונפח זה משלים את החיסרון. ראי המשנה שלנו הראשונה בדף מם עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהשומר מנקה 9 חצאי קבין לקור אורז לכל שנה. שואלת הגמרא, הרי אורז טוב החסר, דרכו של האורז להתחסר הרבה יותר משיעור זה, מתרץ את הגמרא, אמר רב ברכנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, באורז כלוף שנו, שנו את השיעור הזה שדרכו להיות נחסר פחות, אבל באורז שאינו כלוף, אכן השיעור גדול יותר, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. עוד שנינו במשנה ששיעור החיסרון לקוסמין ולזר הפשטן 3 שאין לקור. מבאר את הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא, בשמו של רבי חייא, בזר הפשטן בגבעולין שנו, שדרך הגיבולים להתייבש וליפול, ולכן שיעור חסרונו מרובה, אבל זר הפשטן ללא גיבולים, שיעורו מועט יותר. מביאה הגמרא ברייתא לסייע לרבי חייא. תניא נמי יחי, כך גם שנינו בברייתא לקוסמין ולזר הפשטן בגיבולים ולאורז שאינו כלוף, השיעור הוא 3 שאין לקור. שואלים תוספות בדיבור המתחיל ולאורז, מדוע לא נשנה השיעור של אורז שאינו כלוף במשנה יחד עם זר הפשטן, כיוון שיש בהם את אותו שיעור. תרצים התוספות שהיה פשוט לתנא, שזהו השיעור של אורז שאינו כלוף. ועוד מקשים התוספות, מדוע ברישה של המשנה שנכתב שיעורו של אורס כלוף, לא נכתב גם שיעורו של זר הפשטן כלוף, ומתרצים התוספות, שם השיעורו שונה משיעור אורס כלוף, והמאירי כתב ששיעורו כסעורים. שנינו במשנה הכל לפי המידה והכל לפי הזמן, מביאה הגמרא ברייתא לביאור הדין הזה, תנא שנינו בברייתא, השיעורים שנשנו במשנה מנקה השומר כן כשיעור הזה לכל קור וקור. וזהו פירוש הכל לפי המידה, וכן הוא מנקה לכל שנה ושנה, וזהו הפירוש הכל לפי הזמן. ועוד שנינו במשנה אמר רב יוחנן בן נורי, וכי מה אכפת להם לעכברים, בעלו אוכלות בין מהרבה בין מכימה. מבארת הגמרא את תשובת חכמים לרב יוחנן בן נורי, תניא, שנינו בברייתא, אמרו לו חכמים לרב יוחנן, אם אמנם אין העכברים אוכלים יותר כאשר יש יותר פירות, מכל מקום הרבה עובדות מהן והרבה מתפזרות מהן, ולכן אם יש יותר פירות צריך לנקות מהם יותר. וביארו התוספות בדיבור המתחיל, וכי בשם הירושלמי, שאין זה עיקר טעמם של חכמים, אלא אמרו את הטעם הזה רק לשיטתו של רבי יוחנן בן אורי, ועיקר טעמם, שכאשר יש הרבה אוכל, העכברים קוראים לחבריהם ובאים יותר עכברים. והריטב"א כתב שחכמים שאמרו הרבה עובדות, הכוונה לעכברי רשעי, העכברים הרשעים, כנאמר בתלמוד הירושלמי. מבארת הגמרא באיזה אופן לימדה המשנה שהשומר מנקה מהפירות, תנא שנינו בברייתא באמת דברים אמורים שהשומר מנקה את מה שנחסרו הפירות, זהו באופן שערבן השומר עם פירותיו שלו. והמאירי כתב שלא היה לו לעשות כן לערב עם פירותיו, או שערב מפני שנתן לו הבעלים רשות. שאי אפשר להידע כמה נחסרו פירות הפיקדון, אבל באופן שהשומר ייחד לו לפיקדון קרן זווית בפני עצמו ולא ירבו עם פירותיו שלו, אומר לו השומר הרי שלך לפניך, כלומר מחזיר לו את הפירות כמות שאין, בין שנחסרו מעט, בין שנחסרו הרבה. שואלת הגמרא, וכי, הרי גם באופן שערבן השומר עם פירותיו, מה יהווה, מה בכך, מדוע צריך לחשב את החיסרון לפי השיעורים הללו? הרי יכול השומר להחזיר לדידי כמה אביין, לראות את פירותיו כמה היו, וכך ידע כמה נחסרו פירות הפיקדון. כגון אם הפיקדון היה שני קורים, וירבם השומר עם ארבעה קורים משלו ונחסרה התערובת, הרי יודע השומר ששליש ממה שנשארו הפיקדון, בין אם נחסר הרבה ובין אם נחסר מעט, ואין מקום לכל השיעורים שנשנו במשנה. משיבה הגמרא, מדובר באופן שהשומר מסתפק ואוכל הוא מהם מהפירות, ואם כן אינו יודע לשער בפירות שנשארו כמה מהם הם מפירות הפיקדון. שואלת הגמרא, ולך זה שיראה השומר כמה הסתפק, לפי זה ידע את הכמות של פירות הפיקדון. כגון אם היה הפיקדון שני קורים וערבם השומר עם ארבעה קורים משלו, והסתפק השומר שני קורים מהתערובת, אז חצי ממה שנשארו הפיקדון. מיישבת הגמרא, מדובר באופן דלא ידי, כמה הסתפק, אינו יודע כמה הוא השתמש מהתערובת, ולכן אי אפשר לחשב כמה הפירות שמונחים לפנינו הם מפירות הפיקדון, ובאופן זה לימדה המשנה את השיעורים שבכל מין שיש לחשב את החיסרון על פי זה. והתפארת ישראל כותב שאפשר גם להעמיד שמדובר שאין השומר יודע כמה היו פירותיו מלכתחילה. שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, אם הייתה מידה מרובה, אינו מוציא לו חסרונות מפני שמותירות. מבארת הגמרא, כמה היא מידה מרובה? מבארת הגמרא, אמר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, 10 קורין. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא כדברי רבי יוחנן, כמה היא מידה מרובה? 10 קורין, ובשיעור זה אין השומר מנקה חסרונות כלל מהטעם שהתבאר להלן. מבארת הגמרא את טעמו של רבי יהודה. תני תנא קמי דרב נחמן, התנא שהיה שונה משניות וברייתות שנה ברייתא לפני רב נחמן. במה דברים אמורים שמנקה השומר חסרונות מהפיקדון? זהו באופן שמדד לו מתוך גורנו, שכאשר קיבל השומר את הפירות, מדד לו המפקיד בכלי מידה גדול הנמצא בגורן, וכן כאשר החזיר לו השומר, מדד אף הוא מתוך גורנו, שהחזיר לו באותו כלי מידה שקיבל ממנו. בפירוש המילים מתוך גורנו, שמדד בכלי הרגיל להיות בגורן, ומידת כלי זה שונה מכלי המידה הרגיל להיות בבית, כפי שהתבהר. ואם כן יש לו לחשב כמה נחסרו הפירות, אבל באופן שמדד לו מתוך גורנו והחזיר לו מתוך ביתו, אינו יוציא לו השומר חסרונות מפני שמותירות המידות, כלומר, כלי המידה הנמצאים בבית קטנים יותר מכלי המידה הנמצאים בגורן, ונמצא שהחזיר לו במידה קטנה יותר ממה שקיבל ממנו, ולכן אינו מוציא לו חסרונות, וזהו טעמו של רב יהודה. אמר לי רב נחמן לתנא, וכי בשופטני עסקינן, וכי משנתנו עוסקת בשוטים, דייבי בחיילה רבה ושקלי בחיילה זוטה, הנותנים פירות במידה גדולה ונוטלים אותם בחזרה במידה קטנה, דילמה אולי בימות הגורן כאמרת, אולי כוונתך בימות הגורן, ופירוש דבריך כך הוא. במה דברים אמורים שמוצאים חסרונות? זהו באופן שמדד לו בימות הגורן שהם בימות החמה והחזיר לו בימות הגורן. אבל אם מדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגשמים, אינו יוציא לו חיסרון מפני שמותירות, שבימות הגשמים הפירות מוסיפים נפח מחמת הרטיבות, ועל אופן זה דיבר רבי יהודה. וזהו טעמו שהנפח שעשרה קורים מוסיפים שווה לחיסרון של קור אחד, 9 חצאי קבין, וסובר רבי יהודה כרבי יוחנן בן אורי, שאפילו למידה מרובה מחשבים רק חיסרון של קור אחד, ולכן אם יפקיד 10 קורים, אין השומר מנקה חסרונות כלל. ולכן נקט רבי יהודה דווקא 10 קורים, אף שוודאי גם אם יפקיד פחות מכך הפירות מותירים, ולא ינקה לו את כל השיעור של החסרונות השנויים במשנה. כך אומר השיטה מקובצת. אבל התוספות בדיבור המתחיל מידה פירשו, שיתכן שרבי יהודה חן סובר כתנא קמא, שהחיסרון ל10 קורים הוא 10 פעמים 9 חצאי קבין, אלא נקט רבי יהודה 10 קורים, שכן בשיעור זה תוספת הנפח שווה לחיסרון של קור אחד, 9 חצאי קבין. ואין כוונת רבי יהודה שאין מנקה לו חסרונות כלל, אלא שאין מנקה לו חסרונות של 10 קורים, אלא רק של 9. אבל אם יפקיד פחות מ10 קורים, אין התוספת עולה לשיעור החיסרון, אפילו של קור אחד. והמהרש"א פירש בדברי רש"י, שרבי יהודה אינו סובר כתנא קמא ולא כרבי יוחנן בן אורי. אלא כשיש יותר פירות, העכברים אוכלים יותר, אבל אינם אוכלים לפי חשבון השיעור שהיו אוכלים מקור אחד. כגון אם יש קור אחד, העכברים אוכלים 9 חצאי קבין, אבל אם יש 10 קורים, העכברים אוכלים רק כשיעור פעמיים 9 חצאי קבין או 3 פעמים 9 חצאי קבין. ולכן הקט רבי יהודה שיעור 10 קורים, שכן כשיעור זה, תוספת הנפח של 10 קורים משלימה את החיסרון של 2 או 3 קורים. ואם כן, אנא שומר מנקה חסרונות כלל. מקשה הגמרא, אמר לרב פאפה להבאי, אם כן שהפירות אכן מוסיפים נפח בימות הגשמים, אז באופן שהכניסו פירות לקד בימות החמה וסתמו את הקד במגופה, צריך להיות שבימות הגשמים לפקה קדה. יישבר הקד, שכן הפירות שבו מוסיפים נפח, וכיוון שאין להם מקום להתנפח, צריך הקד להישבר. משיבה הגמרא, אכן אב ועובדה היה מעשה כזה, הוא פקה קדה, ובאמת נפקע הקד, כי הפירות הוסיפו נפח בימות הגשמים. תירוץ נוסף, היא בית אימה, אין הכרח שיפקע הקד, שכן ייתכן שהתבואה מבפנים אינה תופחת משום מצצה, מפני הדוחק שבקד שאינו מניח לתבואה לתפוח. במעשה שהובא שפקע הקד היה באופן שלא היה הצצה, שלא היה דוחק, כך אומר הריטב"א. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף מ' עמוד א'. המשנה הזו היא המשך דין של המשנה הקודמת. המפקיד אצל חברו יין והשומר ערבו עם יינו שלו, ומדובר כמו במשנה לאל שהיה השומר מסתפק מהתערובת, כל פעם לוקח משם ואינו יודע כמה נסתפק, כך מסביר התוספות יום טוב, אומרת המשנה יוציא לו השומר חסרונות של שטות של שישית מהכמות שהפקיד אצלו ליין, שכך דרכו של יין להתחסר מחמת בליית הקנקנים. רבי יהודה אומר, מוציא לו חסרונות של חומש, של חמישית. המפקיד אצל חברו שמן, יוציא לו חסרונות של 3 לוגין שמן ל-100 לוג, שהם לא גומחצה מחמת השמרים, ולא גומחצה מחמת בלה, בליית הקנקנים. אם היה זה שמן מזוקק וצלול, אינו יוציא לו את החסרונות שמחמת השמרים, שהרי לשמן מזוקק אין שמרים. אם היו אלו קנקנים ישנים, אינו יוציא לו את החסרונות שמחמת הבלה, שהרי קנקנים ישנים אינם בולעים. רבי יהודה אומר, דין זה אינו אמור רק במפקיד, אלא אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה באופן שיהיה השמן אצל המוכר והסתפק ממנו הקונה מעט מעט במשך כל ימות השנה. כלומר, שמחר לו שמן סתם והוא נשאר בקנקני המוכר, וכל פעם היה הקונה בא ומסתפק ממנו קצת, ובמשך הזמן הזדקק השמן בקנקני המוכר, משום שבהמשך הזמן השמרים שכבדים מהשמן יורדים למטה, ולכן השמן נעשה צלול, ונמצא שנטל הקונה רק שמן מזוקק, ולכן צריך לנקות לו לא גומחצה למאה. אבל אם קנה שמן מזוקק, ודאי צריך לתת לו את כל הכמות שיתנו ביניהם, כך מסביר הרשב"א. הרי זה הקונה מקבל עליו לא גומחצה לשמרים, למאה לוג, כלומר אם שילם עבור מאה לוג, יקבל רק 98 לא גומחצה. והגמרא תבאר שחכמים חולקים על רבי יהודה בזה. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף מ' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה 4 שורות לפני סוף העמוד. מבארת הגמרא את דברי תנא קמא ורבי יהודה, ולא פליגי אומרת הגמרא לא חולקים תנא קמא ורבי יהודה בשיעור חיסרון היין, אלא מר קיאטרי ומר קיאטרי, כל אחד אמר לפי הנהוג במקומו. באטרי דמר במקומו של תנא קמא, חפו בקירה, היו תחים את חביותיהם מבפנים בשעווה, ולא מייץ תפי, ולא הייתה חבית בולעת הרבה, ולכן אמר שמנקים רק שישית. אבל באטרי דמר במקומו של רבי יהודה, חפו בחופרה, היו תחים חביותיהם מבפנים בזפת ומייץ תפי, והיו החביות בולעות הרבה, ולכן אמר שמנקים חמישית. מבארת הגמרא באופן אחר, היא בית אימה, אם תרצה תאמר שתנא קמא ורבי יהודה נקטו שיעורים שונים משום גרגישתא, האדמה שהייתה במקומותיהם. המייצטפי, והלא מייצטפי. האדמה שהייתה במקומו של רבי יהודה שממנה היו עושים את חביות החרס, הייתה בולעת הרבה, והאדמה שהייתה במקומו של תנא קמא, לא הייתה בולעת הרבה. מביאה הגמרא מעשה המתבאר על פי דין משנתנו, באטרי דרבי יהודה במקומו של רבי יהודה רמו 40 ותמני כוזה בדנה. הייתה להם מידה קטנה נקראת כוזה, והיו 48 כוזים ממלאים חבית. אז הילדנה בשיטה זוזה, עם מחיר הרחבית בימות הבציר, היה 6 זוזים. פריס רב יהודה שיטה שיטה בזוזה. רב יהודה שהיה חנווני, כאשר מחר יין בסוף השנה, היה מוכר 6 כוזים במחיר של זוז. ורבינו חננאל פירש שרב יהודה עצמו לא היה מוכר, אלא מצווה למוכרים למכור במחיר הזה. מבארת הגמרא מה היה הרווח של רב יהודה במחירה הזו, או מה היה הרווח של המוכרים במחירה הזו. דל פלטין ושיטה, תול 36 כוזים הראשונים שמחר בשיטה שקיבל עבורם 6 זוזים, שהרי מחר 6 כוזים בזוז, שהוא המחיר בו קנה את החבית, וזה מתוך 48 כוזים שהיו בחבית. אם כן פשל הוא טרייסר, נשארו 12 כוזים, והתבהר במשנה שהקנקנים בולעים שישית מהיין. אם כן דל תימניה שטוטי, תול מהם מ-12 הכוזים, עוד 8 כוזים שהם שישית החבית לבליית הקנקנים, שהרי בחבית יש 48 כוזים, פשילו הוא 4, נשארו 4 כוזים, וזה הרווח של רבי יהודה במחירת החבית. שואלת הגמרא ואמר שמואל, המסתכר על הסתכר יותר על שטות, שלא הסתכר יותר משישית, ושמואל דיבר רק על דברים שיש בהם חיי נפש, ומדוע אם כן רבי יהודה הסתכר פחות משישית, שהרי רווח שלו היה, ארבעה אחוזים לכל חבית, שהוא 48%, וזה פחות משישית, ותוספות מוסיפים, ודיבורה מתחילה להסתכר יותר על שטות, שוודאי רב יהודה היה מוצא אנשים שיקנו ממנו יותר ביוקר, והיה יכול להסתכר שישית. בשבעה הגמרא איקה גולפה ושמריה, יש גם רווח במחירת הקנקן עצמו ובמחירת השמרים. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שיש רווח גם בקנקנים ובשמרים, נפיש להתפי משטות, נמצא שהרווח הוא יותר משישית, ואיך עשה זאת רב יהודה? הרי אמר שמול שאסור להסתכר יותר משישית. מיישבת הגמרא, איקה תרחי ודמי ברזניאטה, יש גם את דמי התורח של רב יהודה, שצריך למדוד לקונה הזה היום ולקונה הזה מחר, ולהתבטל ממלאכתו לשם כך, וגם את הדמים ששילם רב יהודה לכרוז, שהיה מכריז בשבילו על סחורתו. או פירוש נוסף, שהיה צריך רב יהודה לזכור אדם שיקוב את החבית וישים בברז, והיה צריך לתן לו את שכרו. ואם כן, אמנם הרוויח רב יהודה יותר משישית במחירת היין, אבל כיוון שהיו לו הוצאות בתורחו ודמי הכרוז, הרי שלבסוף הרווח היה שישית, כדברי שמואל. כי שמואל דיבר רק על מי שמוכר את כל סחורתו מיד ללא תורח, אבל מי שמוכר מעט מעט ותורח בזה, יכול להסתכר שטות מלבד דמי תורחו ושאר הוצאותיו, כך אומר הראש. שנינו במשנה, אם היה שמן מזוקק, אינו יוציא לו שמרים. אם היו קנקנים ישנים, אינו יוציא לו בלע. שואלת הגמרא, אף על פי שהקנקנים ישנים והאי אפשר, דלא בלע הקנקן אפילו מעט, ומדוע אינו מוציא לו בלע כלל? מיישבת הגמרא, אמר רב נחמן, בקנקנים מזופפים, מחופים בזפת שנו. זה מה ששנינו במשנה, שאינם בולעים. תירוץ נוסף, אביי אמר, אפילו תימה, גם אם תאמר שלא מדובר בקנקנים מזופפים, כיוון דה טאון טאון, כיוון שבלעו הקנקנים הישנים כל צורכם, שוב אינם בולים יותר לעולם. וביאר התאס שוודאי הקנקן בולע והולך לעולם, אלא שכיוון שהוא שבע מלבלוע, הוא פולט מבליעתו כנגד מה שהוא בולע. ואם כן לא נחסר השמן, שכן נפלטה לתוכו אותה המידה שנבלעה ממנו. שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, הרי זה מקבל על הבלוג ומחצה שמרים למאה. מבארת הגמרא את המחלוקת. אמר אביי, כשתמצא לומר לך שתדקדק להבין ולהירד לסוף תמצית דבריהם, אז מחלוקתם היא בזה. שלדברי רבי יהודה המוכר לחברו שמן סתם והשמן מזוקק, ולא יתנה במפורש השמן יהיה מזוקק, ועמד השמן הרבה זמן בקנקנים עד ששקו שמריו, מותר למוכר לערב את השמרים עם השמן ולתת לקונה שמן עם שמרים. כלומר, את השמרים ששקו בשולי החבית. אבל שמרים שפרשו מן החבית אסור להחזירם לשם, אפילו לדעה הזו, מסביר הריטב"א. ולדברי חכמים אסור לערב שמרים בשמן באופן הזה, אלא חייב המוכר לתת לקונה את השמן המזוקק, שכן הקונה קנה שמן שהוא בחזקת מזוקק. ומבאר רבי את מחלוקתם של רב יהודה וחכמים לפי הסברות הללו. לדברי רב יהודה מותר לערב שמרים, והיינו טעמה, זהו הטעם לדבריו במשנה, דמקבל עליו הלוקח לא גומחצה שמרים, משום דאמר לי המוכר לקונה, אי באי לערוב ולהחמיא לו ערבי לך, אילו הייתי רוצה לערב לך שמרים בשמן, האם לא הייתי מערב לך? הרי הדבר מותר. אם כן השתנה מי, גם עכשיו כשלא הרבתי לך קביל, קבל עליך לא גומחצה שמרים למאה לוג. כלומר, שייתן לו המוכר רק 98 לוג ומחצה, שכן היה יכול לערב שמרים בשמן ולתת לו 100 לוג, שמתוכם יש לו גומחצה שמרים, ו-98 לו גומחצה שמן מזוקק. שואלת הגמרא, ולאי מלאי, והרי יכול לומר לו הלוקח למוכר, יערבת לי, אבי מזדבן לי, אמנם, אילו היית מערב שמרים בשמן ונותן לי 100 לוג שמן שאינו מזוקק, הייתי יכול למכור שמרים אלו המעורבים בשמן, אבל אשת עכשיו שלא הרבת את השמרים, ונתת לי אותם בנפרד, מה יעביד לי, מה יעשה בהם? הרי לחוד אלו מזדבן לי, שמרים לחוד איני יכול למכור. ואם כן, צריך להיות הדין שכיוון שלא ירב המוכר את השמרים בשמן, יתחייב לתת לקונה מעל לוג שמן מזוקק. משיבה הגמרא, אין מדובר כאן באופן שהקונה הוא חנווני, הרוצה למכור שמן זה לאחרים, אלא בבעל הבית הסכינן דניחה לה בצילה, נוח לו בצלילות השמן בכך שהוא מזוקק, ולכן מסכים הלוקח לקבל פחות שמן כיוון שהוא מזוקק. שואלת הגמרא, ולאי מלא, הרי יכול לומר בעל הבית הקונה למוכר, מידי לא ערבת לי, אחו לאחלת לי, מזה שלא ערבת לי את השמרים בשמן, גילית דעתך שמחלת לי עליהם, ואם כן חייבת ליתן לי מעל לוג שמן מזוקק. תרץ את הגמרא, רב יהודה אמר את דבריו לטעמי לשיטתו, דלית לי מחילה, שאינו סובר סברה זו של מחילה. דתנן, שנינו משנה במסכת בבא בתרא בדף עין זין עמוד ב', מחר לו המוכר לקונה את הצמד, את העול של השברים, והוא נקרא צמד מפני שהוא מצמיד את שני השברים יחדיו, והרשב"ם במסכת בבא בתרא מפרש שצמד הוא העול וכלי העגלה הקטנה והעגלה עצמה מחברים את השברים יחד. אז מחר לו המוכר לקונה את הצמד, לא מחר לו את הבקר, אין השברים עצמם נכללים במחירה שכן אינם תפלים לצמד. וכן אם מחר לו את הבקר, לא מחר לו את הצמד, שאין הצמד תפל לבקר, רבי יהודה אומר. יש אופנים שכאשר מחר את הצמד, אכן גם הבקר מחור, וזה באופן שהדמים, הכסף, מודיעין. מבררת הגמרא כיצד מודיעים לנו הדמים, מבררת המשנה, אמר לו הקונה למוכר, מכור לי את צמדך ב-200 זוז, וזה מחיר יקר מאוד. הרי הדבר ידוע שאין הצמד נמכר לבדו ב-200 זוז, לפיכך ודאי שיתכוון לקנות גם את הבקר. והמוכר שהסכים למכור את הצמד ב-200 זוז, גם הוא התכוון לכך. וחכמים אומרים, אין הדמים ראיה, מפני שייתכן שכוונתו לקנות רק את הצמד, והוא מוכל למוכר על יתרת הדמים. ובמסכת בבא בתרא בדף עין ח' עמוד א', מתבארת דעת חכמים בשני אופנים, או שהמקח בטל, או שכוונת הקונה היא להקנות למוכר את יתרת הדמים במתנה. ומבואר אם כן דעת רב יהודה שאמר, שהדמים אכן מודיעים, שאין אומרים שמן הסתם כוונתו למחול, אלא אם כן מחל בפירוש, ולכן אף כאן באופן שלא ערב המוכר שמרים בשמן, כל שלא פירש שמחל על ההפרש, אין אומרים שמן הסתם כוונתו למחול אותם לקונה. וממשיך הבאי ומבאר את דעת חכמים במשנה על פי טעמם שביער לעיל. לדברי חכמים אסור לערף שמרים והיינו טעמה, זהו הטעם שלהם, דלא מקבל עליו, הלוקח הקונה לא גומחץ השמרים באופן המדובר במשנה, משום דאמר לי הקונה למוכר, היא בית לערו ומאה ושרי לך, אילו היית רוצה לערב לי השמרים בשמן, האם היה מותר לך? והרי זה אסור. ואם כן השתנה מעכשיו שלא הרפת לי שמרים ואתה רוצה לתתם לי, לא מקבלינה, איני מקבל ממך, אלא תן לי מעל לוק שמן מזוקק. מקשה הגמרא על ביורו של אביי בטעמי המחלוקת, אמר לרב פאפה לאביי, עד הרבה, איפכה מסתברה, הרי מסתבר שטעמי המחלוקת במשניים הפוכים ממה שביארת. כלומר, שלדברי חכמים מותר לערב שמרים, והיינו טעמה, וזהו הטעם, דלא מקבל עליו הקונה את השמרים משום דאמר לי, הקונה למוכר מדלא ערבת לי, אחו לאחלת לי, הרי היה מותר לך לערב לי את השמרים בשמן, ובזה שלא ערבת, גילית דעתך שמחלת לי עליהם, וחייב אתה לתת לי מעל לוק שמן מזוקק. ולדברי רב יהודה אסור לערב שמרים, והיינו טעמה, וזהו הטעם, דמקבל עליו הלוקח, לא גומחץ השמרים, משום דאמר לי המוכר לקונה, היא באה להרוב ולא שרי להרוב אלך. הרי אם ארצה להרב לך שמרים בשמן, איני יכול שהרי זה אסור. קבולה לא מקבלת, ואם גם לא תקבל עליך לא גומחץ השמרים, נמצא שאין לי רווח כלל במחירה הזו, בוודאי שלא ימכור באופן הזה. ושכרו של המוכר הוא כולו מהשמרים, שהרי לשוטה אומרים, זבון וזווין, תגרה יקרה, קנה ומכור ללא רווח, ויקראו לך סוחר, במרכאות. וזה ודאי שטות שהרי אין אדם מוכר ללא רווח, ואם כן, ודאי שהקונה יודע שהוא צריך לקבל עליו לא גומחץ השמרים. ובהשיטה מקובצת מבאר שאומר המוכר ללוקח, הרי אתה לא נתת לי דמי מעל לוגין שמן מזוקק, ואם אתן לך מעל לוגין שמן מזוקק, נמצא שאפסיד את דמי השמרים. לאחר שהתברר במשנה דין השמרים והבל המביאה הגמרא ברייתא מבארת את דין הפקטים, שהם פסולת הגרעינים הצפים על פני השמן. והרמב״ם פירש, בהלכות מכירה פרק חי הלכת תת, שזהו שמן אחור העולה למעלה על פני השמן. והמאירי פירש שזה שמן אחור שבשולי החבית סמוך לשמרים. תנא שנינו בברייתא אחד הלוקח ואחד המפקיד דינם שווה לעניין פקטים. מבארת הגמרא מהי לפקטים? מהו הדין השווה בהם לעניין פקטים? אלא אם האם נאמר כי איכי דלוקח כמו שקונה הבא לקנות לא מקבל עליו פקטים, וחייב המוכר לתת לו שמן ללא פקטים, כן גם מפקיד נמי לא מקבל עליו פקטים וחייב השומר להחזיר לו שמן ללא פקטים, וזהו דינם השווה. דוחה הגמרא ואומרת זה לא ייתכן, שכן ולימה ליכול לומר לו השומר למפקיד, פיקטח, מה יעבד לו? זה שמן שלך, והפקטים שבו שלך הם, ומה יעשה להם? ואלא נאמר לבאר כך, כי איכי כמו שמפקיד מקבל עליו פקטים, והוא לוקח חזרה את שמנו עם פקטיו, כאשר השומר ערב את הפקטים בשמן, כך לוקח, קונה גם כן, מקבל עליו פקטים, ורשאי המוכר לתת לו שמן עם פקטים, וזהו דין המשווה. דוחה הגמרא זה לא ייתכן, שכן, ומי, האם מקבל עליו לוקח פקטים? ואתן ישנינו בברייתא רבי יהודה אומר לו, אמרו חכמים שההפסד לבא מפני היות השמן אחור, מחמת הפקטים, אלא למוכר בלבד, שהרי אמרו חכמים, שהלוקח מקבל עליו רק לא גומחץ השמרים בלא פקטים. ויש ליתן ללוקח שמן מזוקק, ומבואר שההפסד מחמת השמרים הוא על הלוקח, וההפסד מחמת הפקטים הוא של המוכר. ונמצא אם כן שקשה כיצד להעמיד את דברי הברייתא שהשוותה בין מפקיד ללוקח, שהרי ודאי שמפקיד מקבל עליו פקטים, וקונה אינו מקבל עליו פקטים. תרץ לגמרא לוקשיא. אין סתירה בין הדברים. הברייתא שביארה שדין הלוקח שווה לדין המפקיד, כלומר שגם הוא מקבל עליו פקטים, מדברת באופן דייב לי, נותן לו הלוקח למוכר זוזי בתשרי וקשה כלמיני ונוטל ממנו את השמן בניסן. כי מידה דתשרי, לפי שאר הדמים של תשרי, שאז השמן זול, משום שהוא מעורב עם פקטים. והמאירי הביא פירוש נוסף שבתשרי הדרך למכור במידה מרווחת ובניסן הדרך למכור במידה מצומצמת. ובאופן זה הלוקח מקבל עליו פקטים, אף שאת שמנו הוא נוטל בניסן. והברייתא שבה ביאר רב יהודה שלוקח אינו מקבל עליו פקטים, מדברת באופן דייב לי, נותן הקונה למוכר זוזי בניסן, וקשה כלמיני, הוא נוטל את השמן בניסן כמידה דניסן, לפי השער של ניסן שבו השמן יקר, משום שהשמנים כבר הספיקו להזדקק, ומי שקונה או מוכר שמן סתם, דעתו לשמן מזוקק, ולכן באופן זה אין הלוקח מקבל עליו פקטים. נמצא שיש לוקח שמקבל פקטים, ויש לוקח שאינו מקבל פקטים. וכן יש מפקיד שמקבל פקטים, והיינו באופן שיפקיד בידו שמן עם פקטים, ויש מפקיד שאינו מקבל פקטים, והיינו באופן שיפקיד בידו שמן בלא פקטים. נמצא אם כן שדברי הברייתא מכוונים, שלוקח דינו כמפקיד, לוקח בתשרי דינו כמפקיד עם פקטים, ולוקח בניסן דינו כמפקיד ללא פקטים. כך מסביר המהרש"א. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף מ' עמוד ב'. במשנה שלפנינו מתבארים דיני שומר שהעביר את הפיקדון ממקום למקום ונשבר. אומרת המשנה, מפקיד חבית אצל חברו ולא ייחדו לבעלים מקום, לא ביקשו הבעלים מהשומר שישיל להם מקום מסוים לצורך החבית, ושם תהיה מונחת, וטלטלה השומר את החבית ונשתברה החבית באונס. הדין הוא שהיא מתוך ידו של השומר בעת שטלטלה נשברה, ומה שטלטלה הייתה לצורכו על מנת להשתמש בה, בדינו כגזלן, שכן אין שומר חינם רשאי להשתמש בחבית, חייב לשלם, אבל אם היה טלטול לצורכה, שהייתה מונחת החבית במקום שעלולה להישבר והעבירה השומר משם ונשברה בזמן שטלטלה, פטור מלשלם. ואם לא נשברה מתוך ידו, אלא משהיא ניחה במקום המשתמר נשברה, הדין הוא שבין אם טלטלה לצורכו ובין אם טלטלה לצורכה, פטור. למה? תבאר הגמרא. ואם ייחדו לה בעלי מקום שביקשו מהשומר שישאיל להם מקום מסוים לצורך החבית, ושם תהיה מונחת וטלטלה השומר ממקומה, ונשברה החבית, בין אם נשברה מתוך ידו ובין אם נשברה מי שניחה, אם טלטלה לצורכו על מנת להשתמש בה, חייב. ואם לצורכה שהייתה מונחת במקום שעלולה להישבר, פטור. זו היה המשנה שלנו בדף מ' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמי הדינים שנשנו במשנה, שנינו ברישה של המשנה, שאף אם נטל השומר את החבית לצורכו, והרי הוא כגוזל אותה להשתמש בה מכל מקום היא מחזירה למקומה, כלומר לכל מקום שהוא, שהרי ברישה מדובר שלא ייחדו לה בעלים מקום, ואם כן כאשר מסיים השומר להשתמש בה והיא מונחת ברשותו, הרי חזרה לרשות הבעלים, שכן ביקשו הבעלים מן השומר לשמור על החבית ברשותו, בכל מקום שירצה. אינו חייב עוד באונסין, וחוזר דינו להיות כשומר חינם, אף שלא הודיע לבעלים שגזל את החבית והחזירה. מבארת הגמרא, אמני מי הוא התנא הסובר את הסברה הזו? ונצריכה הגמרא לבאר כדעת מי היא המשנה, שכן בלא זה אי אפשר להקשות מן הרי של הסיפה, כלומר אי אפשר להקשות מדוע ברישה פטור כאשר החזירה לאחר שטלטלה לצורכו, ואילו בסיפה חייב באופן הזה, כשכן אפשר היה לתרץ, שבסייף החייב, כיוון שיחדו לה בעלי מקום ומקפידים שלא יתלנו השומר משם כלל, ולכן מתחייב השומר מיד כשנטלה, כך מסביר השיטה מקובצת. ולכן שואלת הגמרא המני, מי הוא התנא הסובר את הסברה הזו? אומרת הגמרא, רבי ישמעאלי. זוהי שיטת רבי ישמעאל, דאמר, שסובר לא באינן דעת בעלים, כאשר גנב השומר את הפיקדון שבידו והוא רוצה להחזירו, אינו צריך להודיע לבעלים שגנב והחזיר. דתניא, שנינו בברייתא במסכת בבא קמא בדף קי"ח עמוד ב', רואה הגונב תלה מן העדר המופקד בידו, וסלע או שומר הגונף סלע, מטבע מן הכיס, ארנק המופקד בידו, הדין הוא שלמקום שגנב יחזיר, די בכך שיחזיר את התלה לעדר שממנו גנב אותו את הסלע לכיס, ואינו צריך להודיע לבעלים, ובזה נפטרו מחיובי הגנב, דהיינו חיובי אונסין, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, צריך דעת בעלים, צריך הגנב להודיע לבעלים שיחזיר את הגניבה, ועד אז חייב באחריות התלה או הסלע. כי לדעת רבי עקיבא, השווה ללא ידיעת הבעלים אינה השווה, וכדי להיפטר מאונסין צריך להשיב את החפץ. והוסיף רשי ביור במסכת בבא קמא, שכיוון שהשתמש השומר בפיקדון לצורכו קלטה שמירתו ואין הבעלים רוצים שיהיה עוד שומר, והרי צריך השווה לדעת, ודעתו של השומר אינה מועילה שכבר אינו שומר ולכן צריך דעת בעלים. אבל רבי ישמעאל סובר שהוא עדיין שומר ואם כן מספיקה דעתו ואין צריך דעת בעלים. מקשה הגמרא, אי רבי ישמעאל, אם התנא במשנתנו רבי ישמעאל, ומה יראה מדוע העמיד את דבריו כשלא ייחדו הבעלים מקום לחבית, הרי אפילו באופן שיחדו למקום, נמי גם כן יהיה הדין שנפטר הגזלן מאונסין כאשר החזיר את החבית למקומה. שהרי לדעת רבי ישמעאל אינה השווה צריכה דעת בעלים. תרץ את הגמרא לא מבעיה כאמר. כוונת המשנה ללמדנו ברמז אופן נוסף שאין צורך לשנותו. דהיינו לא מבעיה אין צריך לומר שכאשר יחדו הבעלים מקום לחבית והחזירה השומר למקום הזה שפטור, דהרי מקומה הוא, שהרי זה המקום שיחדו לה הבעלים והרי זו השווה גמורה, אלא אפילו כאשר לא יחדו לה הבעלים מקום וכשהניח השומר את החבית הניחה במקום דלב מקומה הוא, שהרי אין מקום זה מיוחד לחבית, אף על פי כן נפטר השומר משום דלא באינן דעת בעלים, והרי ישיב את החבית למקום המשתמר. מקשה הגמרא, אם הסיפה, אבא ונלמד את הסיפה במשנה, כך נאמר בסיפה, ייחדו לה בעלים מקום וטלטלה השומר משם ונשברה, בין אם נשברה מתוך ידו, ובין אם נשברה משהיא ניחה במקום שהיה מיוחד לה, בכל אופן דינו, שכאשר טלטלה לצורכו חייב, ואם טלטלה לצורכה, לצורך החבית פטור וקשה, מדוע כאשר טלטל את החבית לצורכו חייב באונסין אף לאחר שהשיב את הגניבה למקומה והרי לרבי ישמעאל? מי שהניחה שוב אינו חייב באונסין. תרץ את הגמרא, תהן לרבי עקיבא, דין זה, אמרו רבי עקיבא דאמר בעינן דעת בעלים, שלדעתו צריך שידוע בעלים על ההשבה, וכאן שלא הודיעם חייב באונסי החבית. מקשה הגמרא, אי רבי עקיבא, אם כדבריך שהסיפה אמר אותה רבי עקיבא, מה יראה מדוע העמיד את דבריו כשיחדו לה בעלים מקום? הרי אפילו כאשר לא ייחדו לה בעלים מקום, נמי גם יהיה הדין כך שאינו נפטר מחיוב אונסין, אף לאחר שהחזירה עד שיודיע לבעלים. תרץ את הגמרא לא מבעיה כאמר, כוונת המשנה ללמדנו ברמז אופן נוסף שאין צורך לשנותו. דהיינו לא מבעיה אין צורך לומר שכאשר לא ייחדו לה בעלי מקום, שבכל מקום שהיא הניחנה שומר עדיין חייב באחריותה כיוון דליו מקומה הוא, שהרי לא ייחדו לה בעלי מקום, אלא אפילו ייחדו נמי, אפילו כאשר ייחדו לה בעלי מקום והחזירה השומר למקום שייחדו לה בעלים ומקומה הוא, אף על פי כן לא נפטר השומר מעונסיה משום דבינן דעת בעלים, והשבה ללא דעת בעלים אינה השבה. בקשה הגמרא נמצא לדברינו שהרי שההמרה רבי ישמעאל והסיפה המרה רבי עקיבא. האם ייתכן הדבר? בדרך כלל משנה הולכת לשיטת תנא אחד. ובריף אמר שהשאלה של הגמרא היא כיצד נפסוק. תרץ את הגמרא אין, אכן כך, דאמר רבי יוחנן, מן דמתרגם. לי, חבית, עליבא דחד תנא, מי שיבאר לי את כל המשנה של חבית, כשיטתו של תנא אחד, מוביל נמני בטרי לבי מסוטה, יהיה משמשו והוביל את קהילה ואת בגדיו אחריו לבית המרחץ. שכן אותו אחד שיצליח לתרגם לי את המשנה כדעת תנא אחד, יהיה כמו רבי, ואני תלמידו, וצריך אני לשמש כתלמיד את רבו. כך מסביר רבינו חננאל. מביאה הגמרא דברי שלושה אמוראים ליישב את המשנה כדעת רבי ישמעאל, וכולם מיישבים זאת באופן המבואר להלן בסוף דבריהם, אלא שנחלקו מהי הגזלה שבה מדובר במשנה. תרגם הביאר רבי יעקב ברבא את המשנה כמי דרב לפני רב, שמדובר באופן שנטלה השומר על מנת לגוזלה, ולכן צריכו להשיבה השבה גמורה. אבל אם נטלה רק על מנת להשתמש בה ולשאול אותה, הרי אין זו גזילה ודי לא בהשבה כלשהי, ואינו צריך להחזירה למקום שיחדו לה הבעלים. תרגמה ביאר רבי נתן ברבא את המשנה כמי דרב, יישוב שני, שהמדובר באופן שנטלה השומר על מנת לשלוח ביד, דיינו שהתכוון ליטול רק את מקצתה ולא לגזול את כולה, שנאמר בפרשת השומרים, הוא מת או נשבר או נשבע, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ומשמש אם השומר שלח ידו בפיקדון, חייב הוא אף אם מתה או נשברה באונס כדין גזלן. מבררת הגמרא במייקה מפליגי במנך לקור רבי יעקב ברבא ורבי נתן ברבא שביארו את המשנה באופנים שונים. מבררת הגמרא נחלקו בשליחות יד שיחה חיסרון, כלומר האם שומר השולח יד בפיקדון מתחייב באונסין כדין גזלן רק אם יחסיר ממנו. מן דאמר רבי יעקב ברבא שהעמיד את המשנה כשנטלה לגוזלה כסבר שליחות יד שיחה חיסרון, דהיינו שאין השומר מתחייב בשליחות יד אלא אם כן יחסיר מהפיקדון. ולכן כאן שהחבית לא נחסרה צריך היה להעמיד באופן שנטלה לגוזלה. וזה החיסרון שהרי נטל את כל החבית ונחסרה כולה מן המפקיד, אומר התוספות, בדיבור המתחיל שנטלה הראשון. ומן דאמר, רבי נתן ברבא שהעמיד את המשנה כשנטלה על מנת לשלוח ביד כסבר שליחות יד אינה צריכה חיסרון. ולכן השומר התחייב כאשר נטלה על מנת לשלוח ביד, כלומר ליטול מקצתה לעצמו, אף אם עדיין לא נחסרה החבית. וכיוון שאין הכרח להעמיד באופן שרצה לגזול כולה, לא העמיד רבי נתן ברבא באופן זה, שכן אנו רוצים להעמיד באופן שימעיט את גזילתו, או משום שכל ישראל בחזקת קשרים הם, או משום שלשון טלטלה, משמע שלא גזל ממש, כך מסביר הריטב"א. מה תקיף לרב ששת, תקשה רב ששת, מי דנטלה קטני, וכי במשנה נאמר שנטלה לעצמו, והרי טלטלה קטני. משמע שטלטלה לצורך תשמישו, ואם כן מניין לכם להעמיד באופן שגזל את החבית. ואף לדעת רבי נתן ברבא נטל את החבית באופן של גזילה, שהרי לדעתו שליחות יד אינה צריכה חיסרון, ואם כן בשליחות יד זו הוא נהיה גזלן על כולה. אלא אמר רב ששת, ביור שלישי אחר במאי עסקינן במשנתנו, מדובר כגון שטלטלה השומר כדי לעלות ולהביא עליה גוזלות ממקום גבוה. וכסבר התנא במשנתנו סובר, שואל שלא מדעת גזלן אבי, השואל חפץ בלא ידיעת הבעלים נחשב לגזלן, ולכן התחייב השומר באונסין. ולפי כל האמוראים בביור הגזלה של המשנה כולה כדעת רבי ישמעאלי, והחילוק בין הסיפה לרישה הוא שבסיפה מדובר באופן שניחה השומר במקום שאינה מקומה שיחדו לה הבעלים, ולכן אין זו השבה גמורה ולא נפטר השומר בכך, אבל ברישה שלא ייחדו לה הבעלים מקום מיוחד, כל מקום הוא מקומה והרי זו השבה גמורה. עכשיו שואלת הגמרא ורבי יוחנן, שאמר שאי אפשר להעמיד את המשנה כדעת תנא יחיד, אלא הרישה היא כדת רבי ישמעאל והסיפה היא כדת רבי עקיבא, מדוע רבי יוחנן לא העמיד אפו את המשנה כדת תנא אחד, כפי שהעמידו האמוראים האחרים? משיבה הגמרא שרבי יוחנן דייק מלשון המשנה הניחה, שהניח את החבית במקומה הראשון משמע, ולכן לא העמיד את המשנה באופן שהניחה במקום אחר, כמו שהעמידו האמוראים האחרים. ובמסכת שבת בדף פ"ו עמוד א' ביאר רש"י, שרבי יוחנן העדיף להעמיד את המשנה באופן אחד שהחזירה למקומה, והרישה והסיפה הם כשני תנאים. מאשר להעמיד את המשנה כדעת תנא אחד. ובשני אופנים, ברישה יחזירה למקומה, שהרי כל מקום הוא מקומה, ובסיפה לא יחזירה למקומה. כיוון שהוזכרה המחלוקת האם שליחות יד שיחה חיסרון, מביאה הגמרא שהמוראים נוספים נחלקו בדבר. איתמר נאמר רב ולוי נחלקו בדבר הזה, אחד מהם אמר שליחות יד שיחה חיסרון, ואחד מהם אמר שליחות יד אינה שיחה חיסרון. היות ונאמר אחד אמר כך ואחד אמר כך, מבררת הגמרא, מי מהמוראים אמר צריכה ומי אמר שאינה צריכה. אומרת הגמרא, תסתיים יש להוכיח הוכחה גמורה, דרבו דאמר שליחות יד אינה צריכה חיסרון, ולוי אבר פלוקטא הוא זה שאמר צריכה חיסרון. דתניה, שאלינו בברייתא מופיעה לקמן בדף צד ג' עמוד ב', רואה שהיה רואה את עדרו והניח את עדרו, ובא רואה לעיר, ובא בינתיים זאב וטרף מהעדר, ובא ארי ודרס מהעדר, ואין דרך ארי לטרוף ולקחת את הטרף לחורו כמו הזאב, אלא לדרוס את הטרף במקומו ושם אוכלו, כך מסביר רשי. אילו במסכת בבא קמא מפרש רשי בדף ט"ז עמוד ב' שדריסה שאוכל את הבהמה מחיים וטריפה שהרג ואז אוכל. אז אם כן, רואה שהיה רואה את עדרו והניח את עדרו, ובא רואה לעיר, ובא בינתיים זאב וטרף מהעדר, ובא ארי ודרס מהעדר, פטור, שכן זאב או ארי הם אונס. ועזיבת הרואה את העדר במקרה הזה אינה פשיעה, שכן מדובר שעזב אותו בשעה שדרך הרואים לחזור לעיר, או שעזב את העדר מחמת ששמע את כל האריה שבא, וזה אונס. אבל אם הניח הרואה את מקלו ותרמילו, או את תרמילו עליה על הבהמה, ובא זאב וטרפה או ארי ודרסה, חייב הרואה שכן הנחתם היא שליחות יד, והשולח יד חייב באונסין. באבינן בא, ודנו המוראים בברייתא הזו ויקשו, וכי משום דהניח הרואה את מקלו ותרמילו עליה על הבהמה חייב, השקלינו הרי לפני שנטרפה כבר הוריד אותה מהבהמה. וגם אם נאמר שהנחת המקל והתרמיל היא שליחות יד, כיוון שהשתמש בבהמה לצורכו, הרי מכיוון שהוריד אותם מהבהמה, החזיר הרואה את המצב לקדמותו, וצריך הרואה להיפטר מאונסין. והקושייה היא לדעת רבי ישמעאל הסובר, שאין צריך דעת בעלים בהשבה. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל השקלינו, וביאר רש"י, שהגמרא מעמידה את הברייתא כדעת רבי ישמעאל, משום שהעמדנו את המשנה כמותו. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אמר רב, אמר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, שאמר בשמו של רב כדי ליישב, שמדובר כאן בעודן עליה, שהמקל או התרמיל עדיין היו על הבהמה בשעה שנטרפה, וכיוון שלא עשה הרועה השווה משליחות היד שלו, חייב. והקשנו על כך, וכי עודן עליה מה היה וי, אז מה אם נשאר המקל או התרמיל על הבהמה? הרי לא משכה, לא משך הרועה, וכיוון ששליחות יד צריכה מעשה קניין, והוא לא עשה מעשה קניין, נמצא שלא הייתה כאן שליחות יד. ושליחות יד צריכה קניין כמקח וכגזל, שכן השולח יד קונה את החפץ לעניין להתחייב באונסין. כך גם מבואר לקמן דף מ"ג עמוד ב', שאם איתה שומר את החבית ליטול ממנה רביעית, אינו מתחייב על כל החבית, שכן לא הגביע אותה, ולא עשה במעשה קניין, כך מסביר מהתוספות בדיבור המתחיל, הלא משך. ואמר רב שמואל ברב יצחק, אמר רב, ליישב את הקושייה הזו, שמדובר באופן שהקישה, היכה אותה הרואה במקל. כלומר שהניח עליה את המקל או את התרמיל בחוזק, ורצתה לפניו, ורצה לפניו הבהמה מחמת ההקשה הזו. ואם כן, הרי משך אותה, הוא כן היה להתחייב עליה. כי משיכה היא לא רק כשמושך אותה בידיו, אלא כל פעולה גורמת לבהמה לנוע מחמת האדם, וכיוון שהוא גרם לה לנוע, נמצא שעשה במעשה קניין. וכיוון ששלח ביד, התחייב באונסין, אף אם לאחר מכן נטל את מקלו ותרמילו, לדעת רבי עקיבא. ומעתה יש להוכיח מהי דעת רב, כי יש לשאול מדוע הוא מתחייב, הלא חסרה, הרי לא נחסרה הבהמה כלל במעשה הרועה, ואף על פי כן מבואר בברייתא שזו שליחות יד, והרועה מתחייב באונסין. אלא לאו שמע מינה, אם אין ללמוד מכך, כסבר רב שסובר רב שליחות יד, אינה צריכה חיסרון. דוחה הגמרא ואומרת, אימא, אפשר לבאר שכוונת רב שהקישה במקל הייתה לומר שהכחישה במקל, כלומר, שהוכחשה מחמת ההקעה במקל, ואם כן מדובר באופן שיש בו חיסרון, די כנעמי, אפשר לדקדק זאת, שאכן זו כוונת רב, וקטני שנקת רב שהקישה במקל, ולא שהקישה סתם, ומשמע שכוונתו למכת מקל דווקא, שהיא מכה חזקה ומכחישה את הבהמה. מסיקה הגמרא אכן שמע מינה, מוכח מדברי רב אילו שהוא סובר ששליחות יד צריכה חיסרון, שכן הוא העמיד את הברייתא דווקא בהקשת מקל, שהיא דבר שיש בו חיסרון. ומדי רב סבר שליחות יד צריכה חיסרון, ומכיוון שרב סובר ששליחות יד צריכה חיסרון, משמע שלוי החולק על רב סבר שליחות יד אינה צריכה חיסרון. מבררת הגמרא, מה הייתה מדי לוי? מה טעמו של לוי? מבררת הגמרא, טעמו הוא כפי שאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן נהוראי, שמשונה שליחות יד האמורה בתורה בין דיני שומר שכר, משליחות יד האמורה בתורה בין דיני שומר חינם. לא דומה שליחות יד האמורה בתורה לגבי דיני שומר שכר, לשליחות יד האמורה בתורה בין דיני שומר חינם, שבשומר חינם נאמרה שליחות יד לצורך, כלומר ללמד את הדין, ששולח יד מתחייב באונסין, ולולי שהיה פסוק נוסף היינו אומרים ששליחות יד צריכה חיסרון. כיוון שלא מסתבר לחייבו באופן שאין חיסרון, ולכן לא נצריכה הגמרא לבאר את טעמו של הסובר ששליחות יד צריכה חיסרון, מסביר השיטה המקובצת. וכיוון ששליחות יד המוזכרת בפרשת שומר שכר מיותרת שאפשר ללומדה משומר חינם, על כורחה היא נכתבה לדרשה ללמד, שאף שליחות יד שאין בה חיסרון מחייבת את השומר באונסין. ממשיך רבי יוחנן ואומר, ואני אומר שלא כדברי רבי יוסי בן אורי. ולמרות שרבי יוסי בן אורי היה תנא ורבי יוחנן היה המורה, מבארים התוספות בדיבור המתחיל קרנה שיש תנאים החולקים על רבי יוסי בן אורי ורבי יוחנן סובר כמותם. אז ממשיך רבי יוחנן ואומר, ואני אומר שלא כדברי רבי יוסי בן אורי, אלא שליחות יד האמורה בשומר שכר אינה משונה משליחות יד האמורה בשומר חינם. שכשם שזו נאמרה ללמד את גוף הדין שיש דין שליחות יד בשומר חינם, כך זו נאמרה לגופה ללמד שיש דין שליחות יד בשומר שכר. מבארת הגמרא את דברי רבי יוסי בן אורי, ומה היא משונה? מדוע שליחות היד שנכתבה בפרשת שומר שכר היא מיותרת לדרשה, בעוד ששליחות היד שנכתבה בפרשת שומר חינם אינה מיותרת? מבארת הגמרא, משום שלא תאמר פרשת שליחות יד בשומר שכר, ותהיתי ונלמד אותה משומר חינם בקל וחומר. ומה שומר חינם שפטור בגניבה ועבדה אם לא שלח ידו בפיקדון? כנאמר בספר שמות, בפרשת משפטים, ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו, כלומר שנשבע ובית דין שלא שלח יד בפיקדון ונפטר מלשלם. אבל אם שלח ביד חייב בגניבה ועבדה, בקל וחומר באונסין שיהיה חייב, שומר שכר שחייב בגניבה ועבדה גם אם לא שלח יד בפיקדון, כאמור ואם גנוב יגנב, מעימו ישלם. לא כל שכן שיתחייב באונסין אם שלח בו יד? ואם כן, למה הלכת כתבינו רחמנה? מדוע כתבה התורה ששומר שכר ששלח יד מתחייב באונסין? אלא לומר לך, לדרוש וללמד ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל לומר לך, שאף שדין זה התחדש בפרשת שומר שכר, הוא הדין גם בשומר חינם, שהרי דין שליחות יד שווה בשניהם, וכאשר גילה כתוב בשומר שכר ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, הוא הדין לשומר חינם. מבארת הגמרא את דברי רבי יוחנן, ואני אומר אינה משונה כדברי רבי אלעזר דאמר דה ודה אחתי, שני הפסוקים נצרכים באותה מידה, ואין אחד מהם מיותר לדרשה יותר מחברו. מבארת הגמרא מהי כוונת רב לזר באומרו דה ודה אחת, והרי הפסוק השני בשומר שכר אינו נצרך. מבארת הגמרא כוונתו היא, משום דעיקה למפרח, אפשר לפרוך קל בחומר זה ולומר, מה לשומר חינם שמתחייב בשליחות יד, שכן דינו חמור, שהרי משלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב. אם טען השומר שנגנב הפיקדון ונשבע על טענתו, ובאו עדים ועידו ששיקר, והפיקדון אצלו, הרי הוא מתחייב לשלם למפקיד תשלומי כפל. וזוהי גזירת הכתוב, והגמרא להלן, וכן במסכת בבא קמא בדף סמך ג' עמוד ב', דורשת זאת מהפסוקים. אם לא יימצא, כמו שאמר השומר שנגנב ממנו, אלא הוא עצמו הגנב, וכבר נקרב בעל הבית השומר אל האלוהים להישבע, אם לא שלח ידו, על כל דבר פשע ישלם שניים, כלומר ששומר חינם שנשבע לשקר ובאו עדים שהוא עצמו הגנב, משלם כפל. ואילו שומר שכר לעולם אינו מתחייב את השלומי כפל, שהרי אם טען שהפיקדון נגנב, משלם את הקרן לבעלים, ואינו נפטר בטענה הזו. נמצא שדינו של שומר חינם חמור מדינו של שומר שכר בדבר הזה. וטוען טענת גנב, ואי אפשר ללמוד קל בחומר משומר חינם לשומר שכר, ולכך הוא צריכה התורה לכתוב פעם שנייה דין שליחות יד, כי אי אפשר ללמוד שומר שכר משומר חינם, וכיוון שאין הפסוק בשומר שכר מיותר, אי אפשר ללמוד ממנו ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. מבארת הגמרא, אומן דלא פריך, רבי יוסי בן אורי שאינו פורך את הקל בחומר, סבר ששומר שכר חמור משומר חינם, משום שקרנה בלא שבועה עדיף המקפילה בשבועה, דינו של שומר שכר, שכאשר טוען נגנב מיד מתחייב בתשלום הקרן, חמור מדינו של שומר חינם. שאף שיכול השומר חינם לבוא לידי תשלומי כפל אם טוען נגנב, מכל מקום אין זה אלא אם נשבע על טענתו ובאו עדים ששיקר, ונמצא שהחומרה של חיובו בכפל היא בגלל הכולה שנפטר בטענת נגנב, ולכן איזו חומרה כלל, כי מניין לנו שיבוא לידי שבועה. ולכן אפשר ללמוד קל בחומר משומר חינם לשומר שכר, והפסוק שמחייב שומר שכר כששלח יד מיותר, ובא ללמד ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. מבארת הגמרא שאפשר לבאר את העמו של לוי הסובר ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, אף לשיטתו של רבי אלעזר הסובר, שאין ללמוד קל בחומר משומר חינם לשומר שכר. רבא אמר לא תאמר פרשת שליחות יד לא בשומר חינם ולא בשומר שכר. בפירוש דברי רבי אלעזר דה ודה אחת היא ששני הפסוקים מיותרים, ותהיתי ונלמד אותה משואל, שהרי שואל חייב באונסין, משום שכל ההנאה שלו, כלומר הוא משתמש בחפץ ללא תשלום, ולכן גם שולח יד שכל ההנאה שלו צריך להיות חייב באונסין. ומסביר הריטב"א את כוונתו של רש"י, שאין הגמרא לומדת מדין שליחות יד הכתוב בשואל, שהרי דין שליחות יד אינו כתוב בשואל, אלא מדיני שואל שפטור בבעלים. ואילו רבינו חנן אל פירש, שכוונת רבא היא שאכן לא כתובה שליחות יד בשואל, אבל אפשר היה לכתוב שליחות יד בו בלבד בשואל, ושומר חינם ושומר שכר ילמדו ממנו. והקל וחומר יהיה כך, ומה שואל דלדעת בעלים כאביד, שהבעלים מרשים לו להשתמש בחפץ, שהרי על מנת כן שאל אותו, אף על פי כן אם שלח ביד חייב, שומר חינם ושומר שכר שאין הבעלים מרשים להם להשתמש בפיקדון, האם לא כל שכן שהתחייבו בשליחות יד? ואם כן, למה נאמר דין שליחות יד בשומר חינם ובשומר שכר? הרי שני פסוקים אלו מיותרים. אל אחד הפסוק הראשון שנאמר בשומר חינם נאמר כדי לומר לך ללמד ששליחות יד אינה צריכה חיסרון. וזה טעמו של איבי. בביהו התוספות בדיבור המתחיל חדה לומר שאכן צריך פסוק ללימוד זה ואין ללמוד משואל, שכמו ששואל מתחייב מיד כשמושך אף ללא חיסרון, כך שאומר ששולח יד יתחייב מיד במשיכתו את הפיקדון אף ללא חיסרון. משום ששואל, הרי הוא שואל את החפץ על מנת להשתמש בו, ולשם כך השאילו לו הבעלים. לכן מתחייב כדין שואל מיד כשמושך ונחשב, כאילו כבר השתמש בחפץ, אבל שומר ששולח יד שלא מדעת הבעלים אין המשיכה מחשיבתו כאילו כבר נשתמש עד שיעשה בו חיסרון. לכן נצרח פסוק ללמד שהוא מתחייב אף ללא חיסרון. בעידך, הפסוק השני בשומר שכר נאמר כדי שלא תאמר בשליחות יד. בשאר השומרים הנלמדת משואל דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. אין הדין הלמד יכול להיות חמור יותר מהדין המלמד. ולכן דין שליחות יד בשאר השומרים הלמידים, דינו כדין שליחות יד בשואל המלמד. ומה שואל בבעלים כשהיו בעלי החפץ שאולים לשואל בזמן השאלה, כגון שראובן ביקש משימון לעשות מלאכתו, ובזמן שהיה שימון שאול לו, שאל ראובן כלי משימון, ובאופן זה ראובן פטור על אונסין שקראו לכלי הזה. אז מה שואל בבעלים כשהיו בעלי החפץ שאולים לשואל בזמן השאלה פטור, שנאמר אם בעליו אמו לא ישלם, אף שליחות יד בשומר חינם ושומר שכר שלומדים משואל בבעלים, כשבעלי הפיקדון שאולים לו בזמן שקיבל את הפיקדון יהיה פטור. לכן נכתבה שוב שליחות יד בשומר שכר, כדי ללמד שחייב אף אם היו הבעלים שאולים אמו בזמן שנעשה שומר. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר לדעת רב, לעיל בדף מ"א עמוד א' הסובר ששליחות יד צריכה חיסרון, אני תרתי פסוקים אלו של שליחות יד בשומר חינם ושומר שכר, למה לי? למה נצרכו? הרי אפשר ללמוד דין זה משואל. בשיבה הגמרא, אחד הפסוק אחד נצרך שלא תאמר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כפי שביארנו. בעידך, הפסוק השני, שממנו למד לוי ששליחות יד אינה צריכה לחיסרון, נצרח לחדתניה ללמד את הדין השנוי בברייתא המבארת את הפסוק הנאמר בשומר חינם שטוען שנגנב הפיקדון ובאו עדים שהוא עצמו גנבו ונקרב בעל הבית אל האלוהים בספר שמות פרק כ"ב פסוק ז', ויש לבאר קריבה זו שהיא לשבועה ורק אחריה מתחייב בתשלומי כפל. ומשמעות הפסוק היא וכבר נקרב בעל הבית, דהיינו השומר לשבועה, כלומר שכבר נשבע ואז ישלם שניים לרעו. בררת הברייתא, אתה אומר שקריבה זו היא לשבועה, או אולי נפרש שאינו אלא לדין, שקרב השומר לבית הדין לטעון שנגנב הפיקדון, וללמדנו ששומר חינם שטען נגנב, ונמצא שהוא עצמו גנבו חייב בתשלומי כפל, גם אם לא נשבע על טענתו. אין לומר כן, משום שנאמרה שליחות יד למטה בשומר שכר, ונאמרה שליחות יד למעלה בשומר חינם. מה לאלן בשומר שכר? הכוונה לשבועה, כמו שנאמר, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו. אף כאן בשומר חינם שנאמר בו ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, כוונת הפסוק היא קריבה לשבועה, ונמצא שיש צורך לכתוב שליחות יד גם בשומר חינם וגם בשומר שכר, כדי ללמד בגזירה שווה ששומר חינם שטען נגנב ונמצא שהוא עצמו גנבו, חייב תשלומי כפל רק אם כבר נשבע על טענתו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל חדה לדיו, מי שסובר ששליחות יד אינה צריכה חיסרון, לומד גזירה שווה זו מהמילים האחרות המופיעות בפסוק, שהרי גם בשומר חינם וגם בשומר שכר כתוב, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, אפשר ללמוד גזירה שווה מאחת מן המילים הללו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף מ"א במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, גנב שהחזיר את הגניבה למקומה בלי דעת הבעלים ונאנסה, האם חייב? שאלה שנייה, רואה שהניח את מקלו ותרמילו על גבי הבהמה ולא חיסרה ובא זאב וטרף, מה הדין? שאלה שלישית, הנוטל חבית שמן על מנת ליטול ממנה רביעית, האם חייב באונסין? דהיינו שלא רצה ליטול את כל החבית. שאלה רביעית, הנוטל חבית יין על מנת ליטול ממנה רביעית, האם חייב באונסין? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, לאביי, מדוע נשנתה פרשת שליחות יד גם בשומר שכר? בשאלה האחרונה, על דף מ"א, האם אפשר ללמוד דין שליחות יד משואל? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף מ"א במסכת בבא מציע. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה, עם מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום. ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, ותהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ויבואו למקרו ולמי
לקרוא ולמישנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
חוזים עלו במסרת נזיר פרק ב' משנה א', המשנה דנה במי שהזכיר בקבלת נזירותו דבר שאינו בכלל איסור נזירות. האומר הרי לי נזיר מן הגרגורות תהנים מיובשות, או שאמר הרי לי נזיר מן הדבילה תהנים דרוסות המדובקות יחד, והרי אין הנזיר אסור בדברים אילו בית שמי אומרים הרי זה נזיר, שמי שאמר הרי לי נזיר חלה עליו הנזירות וכשהמשיך ואמר אחר כך מן הגרגורות או מן הדבילה לא אמר כלום ולא נתבטלו דבריו הראשונים, ובית הלל חולקים ואומרים אינו נזיר, שמכיוון שאין הנזירות חלה על גרגורות ודבילה, נמצא שלא קיבל על עצמו נזירות כלל. מפרש רב יהודה את דברי בית שמאי באופן אחר, אמר רב יהודה אף כשאמרו בית שמאי שאומר הרי לי נזיר מן הגרגורות או מן הדבילה חל עליו איסור, לא אמרו כך, אלא באומר כשאמרתי כן הייתה כוונתי לומר הרי הן הגרגורות והדבילה אסורות עליי כקורבן, כלומר בית שמאי מודים שלא חלה עליו נזירות, אבל סוברים שאם פרש לאחר מכן שכוונתו בדבריו הייתה לאסור עליו את הגרגורות והדבילה כקורבן, הוא אכן נאסר בהם מדין נדר, ואילו בית הלל סוברים שאינו נאסר אפילו בגרגורות ודבילה. מסכת נזיר פרק ב' משנה ב'. ממשיכה המשנה בעניין קבלת נזירות מדברים אחרים שאינם יוצאים מן הגפן. מי שאמר אמרה פרה זו הרי לי נזירה אם עומדת אני, ואני אומר הרי לי נזיר מן הפרה אם לא תעמוד, ואחר כך עמדה הפרה מאליה, או שאמר אמר הדלת הזה הרי לי נזיר אם נפתח אני, ואני אומר הרי לי נזיר מן הדלת אם לא תיפתח, ואחר כך נפתחה הדלת מעליה. בית שמאי אומרים הרי זה נזיר שכן לדעתם נזירות חלף כשמזכיר בקבלתו דברים שאינם בכלל איסורי הנזירות, כגון פרה או דלת, כפי שלמדנו במשנה הקודמת לגבי גרגורות. ואף כשעמדה הפרה ונפתחה הדלת לא הייתה דעתו של הנודר אלא שיעמיד את הפרה או שיפתח את הדלת הוא בעצמו. ובית הלל חולקים ואומרים אינו נזיר, שמכיוון שאין נזירות מן הפרה ומן הדלת נמצא שלא קיבל על עצמו נזירות כלל, ואפילו לדבריכם בית שמאי שחלה הנזירות באופן זה יש לכם להודות כאן שאינו נזיר, שהרי סוף סוף עמדה הפרה ונפתחה הדלת. מפרש רב יהודה דברי בית שמאי באופן אחר, אמר רב יהודה אף כשאמרו בית שמאי שאומר הרי לי נזיר מן הפרה חל עליו איסור, לא אמרו כך אלא באומר כשאמרתי זאת הייתה כוונתי לומר הרי פרה זו אסורה עליי כקורבן אם עומדתי, כלומר בית שמאי מודים שלא חל עליו נזירות, אבל הם סוברים שאם פרש לאחר מכן שכוונתו בדבריו הייתה לאסור על עצמו את הפרה או את הדלת כקורבן, הוא אכן נאסר במדין נדר, ואילו בית הלל סוברים שאינו נאסר אפילו בפרה או בדלת. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ראש חודש ניסן, א' בניסן תשפ"ד, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולכל מילי דמיטב סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא הוא דף מ"א, במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופא ובנאור עמליא, בכל מילי דמיטב, מחר יום רביעי, ב' בניסן תשפ"ד, ונלמד את דף מ"ב במסכת בבא מציעא, ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.